עכשיו ב-99.5 מבית רדיו חיפה. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
בוקר דבש, סבח לעסל, מתחילים את הבוקר שלנו במתיקות. סוף השבוע כבר נחת. קצת שלווה, קצת נחת. לסוף השבוע שמשי, חם, פותחים את תוכניתנו השבועית. על הסובך, אתם יחד איתי, מעד כיוף נטור. מתחילים.
עם מי עד כיוף נטור.
פורסם השבוע באתר פורטל הקרמל כתבה על הדיל אסעד, בת ה-19 מבית ג'אן, מתנדבת שירות לאומי, שהיא מודל להשראה וכוח לצעירות דרוזיות. כאשר הדיל מקבלת הזדמנות, היא עושה את זה ביד רמה. כבר עמדה בבית הנשיא וקיבלה אות המתנדב. הדיל משלבת בין הכפר, החברות והכמונה. בוקר טוב, סבח אלחיר לאלק הדיל.
בוקר טוב, סבח נור.
איך ההרגשה לקבל אות בבית הנשיא?
הרגשה מדהימה. אי אפשר לתאר את זה באמת. לראות פשוט את המשפחה גם מתרגשת איתך והחברים. ועושה את זה עוד יותר טוב ועוד יותר מרגש.
איזה כיף, וכיף גם כשיש מי שמעריך את העשייה ואת הנתינה שלנו, נכון?
ברור, ברור. כאילו, לשירות הלאומי לא היה כזה משמעות עד שאנשים לא ידעו מה זה ואיך זה תורם לחברה עד שיש את העשייה הזאת ויש עוד יותר מודעות לדבר הזה. Mm-hmm. זה מדהים.
אז הדיל, ספרי לה על עצמך, מה את עושה, איפה את מתנדבת, מה כל העשייה הזאת ומה זה בכלל הקמונה?
אז אני עובדת בכפר נהר הירדן, שכפר נופש לילדים שמתמודדים עם מחלות כרוניות, גנטיות ומסכנות חיים, וילדים בחינוך המיוחד. אז אנחנו מדריכים אותם, ומנגישים להם כל מיני פעילויות. ילדים שנגיד עם כיסא גלגלים יכולים לעשות הכל, נתחיל מהפארק האתגרי, קיר טיפוס ומגה, ועד הבריכה או אומנות ויצירה. וקומונה זה החבר'ה שאני גרה איתם, זה המשפחה השנייה שלי בעצם. אנחנו 20 אנשים שגרים ביחד מתחילת שנה, מאוגוסט, מתחילת שנת השירות. ומעבירים את הפעילויות לילדים, לחניכים האלה, זה כל הזמן ביחד בעצם. אז באמת משפחה, אין יותר מזה.
תגידי, מאיפה את שואבת את הכוח לתרומה והנתינה?
זה מכל מיני אנשים, את האמת. זה מהמשפחה התומכת, זה מהחברים מהבית, זה מהקומונה עצמה, זה מהכפר עצמו, מהאנשים כאן, מהאנשים שעובדים כאן במנהלה, מהרשות קבוצה, ובסוף גם מהחניכים. כאילו, כשאת בסוף כל נופש שחניך בוכה לא רוצה לעזוב את הכפר, כי יש מי שמקבל אותו סוף סוף, והוא בקבוצת השווים שלו, והם מתייחסים אליו כבן אדם רגיל ולא כילד חולה, אז זה גם נותן כוח.
זה באמת נותן כוח. הדיל, תשמעי, אני יודעת שבחברה שלנו לא ממש קופצים על עניין של התנדבות ותרומה וזה. מה את חושבת? איך אפשר באמת לשלב את הנוער שלנו בנתינה, בתרומה לקהילה? מה צריך לעשות?
זה צריך לבוא לדעתי מהחינוך בבית, קודם כל. זה כשיש לך אנשים שתומכים לך, כאילו... אתה גדל לתוך זה, אתה מחנכים אותך לתת ולתרום כמה שאתה יכול, ובעצם מה שאתה מקבל בחזרה זה רק את התודה, והערכה מהאנשים זה מספיק, אתה לא צריך לצפות למשהו אחר. אז מכאן זה מתחיל, וגם לראות את הנוער של היום, שגם יוצא כבר מאזור הנוחות שלו, גם יוצא מהבית, מהכפר, מאיפה שנוח לו, ופשוט יוצא לראות את העולם ולתת באמת את כל הלב. אומנם מעט אנשים עושים את זה, אבל איכשהו זה בדרך לשינוי. זה טוב.
הדיל אסעד, מה החלום שלך?
להיות שופטת בבית המשפט.
להיות שופטת?
כן.
את קופצת גבוה.
ממש, כן.
יפה, לדעתי, אם תרצי, את תגיעי לזה, וברור לי שאת תגיעי, כי את מיוחדת ובחורה מדהימה. אני מאחלת לך בהצלחה.
תודה רבה, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
היום אני הולך להשתגע. בקצב אחד, קרוב קרוב קרוב. איזה לילה, כולם עולים למעלה, תרימו את היד, קרוב קרוב קרוב. אני הולך להתפרע
של מחסור של הפסיכולוגים בחברה הערבית הוקמה תוכנית על ידי המועצה להשכלה גבוהה לגידול במספר הסטודנטים הערבים בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה. בוקר טוב ליועד ג'נדרי, פסיכולוגית קלינית מומחית ויושב ראש ועד הפסיכולוגים הערבים. סבח אלחיר.
בוקר טוב, סבח אלחיר.
קודם כל, יוזמה מבורכת, אשמח לשמוע עוד פרטים על היוזמה, והאם יש תנאים מיוחדים לסטודנט שרוצה להמשיך לתואר שני?
היוזמה הזאת היא יוזמה של מל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, ששמה למטרה להעלות את מספר הסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה בכל תחומי ההתמחות ב-50%. בעצם אנחנו השנה יש לנו רק 35 סטודנטים ערבים שלומדים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה, וזה מספרים שהם מאוד מאוד נמוכים. המספרים האלה בגלל שנים רבות של חוסר טיפול נאות בבעיה של הסטודנטים הערבים. המועצה להשכלה גבוהה חקרה את הנושא, וביחד עם כמה גורמים מקצועיים, כולל ועד הפסיכולוגים הערבים, הקימו תוכנית מרשימה ביותר, שבעצם הם ביקשו מאוניברסיטאות להגיש מועמדות למימון בכדי שיקבלו יותר סטודנטים ערבים לתארים המתקדמים. התנאים של המימון חולקו לפי ההצעות של האוניברסיטאות. המוסדות האקדמיים והאוניברסיטאות שנתנו יותר תנאים תומכים, שיש בהם יותר הנגשה של הטיפול, יותר מותאמות תרבותית, יותר רגישות לגילו הצעיר של הסטודנט הערבי ולצרכיו בשנות לימודיו לתואר הראשון, המוסדות אלה הם קיבלו יותר מימון, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהיוזמה הזאת תהפוך לרלוונטית מתחילתה של שנת הלימודים הבאה של 2018-2019.
כן. מחסור בפסיכולוגים בחברה הערבית, זה משפיע על קבלת שירות פסיכולוגי?
בטח, בטח, זה מובן מאליו. אני רוצה לציין שאחוז הפסיכולוגים היהודים במדינה הוא מהגבוה במדינות מערב יחסית למספר האוכלוסייה.
Okay.
אבל במגזר הערבי המצב הוא מאוד מאוד שונה.
מה הוא האחוז?
אנחנו מדברים היום על מחסור של היום, של 400 פסיכולוגים ערבים שיכנסו לשטח, כשאנחנו יודעים שהאוכלוסייה הנזקקת כל הזמן בעלייה. לתת לך דוגמה, הסטטיסטיקות של משרד הבריאות מדברים על 4% ממבוגרים ו2% מילדים שיזדקקו להתערבות נפשית בכלל, וש20% מהאוכלוסייה בכלל יזדקקו פעם אחת בחייהם להתייעצות. עכשיו, ה-90% מהנזקקים לטיפול נפשי באוכלוסייה הערבית לא זוכים למענה, ורק 10% ממקבלי ההתערבות הנפשית הערבים זוכים להיענות, אבל גם היענות זו מגיעה אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך של לפעמים המתנה שאורחת בין חצי שנה לשנה. אז בעצם אנחנו מדברים על אחוזים מאוד מאוד גבוהים של האוכלוסייה הערבית הנזקקת שלא זוכים למענה בכלל.
יועד, איך את רואה את התמונה מניסיונך והיותך פסיכולוגית קלינית מומחית? יוזמה כזאת תעזור, תעורר שינוי?
אני חושבת קודם כל שהיוזמה הזאת מבורכת, ואנחנו כוועד פסיכולוגים ערבים מאוד מאוד גאים ומברכים ביוזמה הזאת. אבל מצד שני, היוזמה כמובן לא תכסה את הפער. אנחנו מדברים על 400 פסיכולוגים ערבים שחסרים היום, בעוד שהיוזמה תעלה את מספר הסטודנטים ב-50%, שזה לעלות מספר הסטודנטים לתואר שני מ-12 סטודנטים ל-18 סטודנטים.
Mm-hmm.
אז בכל זאת הפערים הם אדירים ושל עשרות שנים, והיוזמה לא מספיקה, ולכן אנחנו פועלים מול משרד הבריאות, מול ועדות הבריאות והרווחה גם בכנסת, ומול הוועדות המקצועיות, כדי לשנות בכלל את התנאים ולהתייחס להתנאים של הקבלה של הסטודנטים, ולהתייחס לממדי הבעיה האדירים בצורה יותר הוליסטית.
אוקיי, אבל האם את מרגישה גם שיש קשיים, יש מוגבלות ורף גבוה מול הסטודנטים שימשיכו לתואר שני מהחברה הערבית?
התשובה היא בטח כן. קודם כל, הקריטריונים הם לפי היצע וביקוש, והקריטריונים נבנו לפי ההיצע והביקוש באוכלוסייה הישראלית היהודית, ולא שמו כקריטריון שההיצע והביקוש באוכלוסייה הערבית הוא כל כך שונה. וגם יש לקחת בחשבון שסטודנט ערבי מתחיל את לימודיו בגיל הרבה יותר צעיר, הסטודנט הערבי יש לו מחסום של השפה, והמחסום העיקרי הוא מחסום תרבותי, אני גם בוגרת האוניברסיטה העברית, ואני יודעת שאנחנו למדנו גם להתייחס למטופלים יהודים בעיקר, וגם לטפל בשפה שהיא לא שלנו,
okay.
וזה מחסומים לא פשוטים. אני רוצה להדגיש שרק אחד מכל 10 מועמדים ערבים לתואר שני מתקבל, ויש עוד 9 סטודנטים מצוינים שסיימו תואר ראשון בממוצעי ציון מאוד מאוד גבוהים, הם נדחים רק בגלל שיש איכות של קריטריונים באוכלוסיות שבעצם אוכלוסיות שונות.
טוב, אני ממש מודה לך, יועד ג'נדרי, פסיכולוגית קלינית מומחית, יושב ראש ועד הפסיכולוגים הערבים. תודה, ושיהיה לך סוף שבוע קסום.
תודה, יום טוב.
למדרכה ממש כמו שביקשת, והלב שלי כמעט נחנה, כמעט נדם, כמעט ממש כמו שהלכת. לא רוצה לחזור לאותו רגע, לא רוצה לזכור אותו יותר, אין לי דקה לוותר. לא רוצה שהוא יזכור את הרגע שהייתי רק שלו, ואין אין יותר אף אחד. תודה ובי שלחת ממני, אמרת שלום ושלא תשכחני, תודה. היו הייתה לי פעם אבא, תודה ובי בגללי נשברת, אמרת רציתי כל כך אך ויתרת, תודה. היו הייתה לי פעם אבא גדולה, עם הזמן הלב, עם חלל שעב, את שעזב, רק זמן ישקיעה. גם בלילות טרופים שהמיטה ריקה, אין לי אותך, אין לי אותך. לא רוצה לחזור לאותו רגע, לא רוצה לזכור אותו יותר, אין לי דקה לוותר. תודה ובי שלחת ממני, אמרת שלום לא תשכח, הייתה לי פעם אהבה, תודה אהובי בגללי נשברת, אמרת רציתי כל כך אך ויתרת, תודה. היו הייתה לי פעם אהבה גדולה. שלחת ממני, אמרת שלום ולא תשכחני, תודה. היו הייתה לי פעם אהבה גדולה.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
חופשת הקיץ אוטוטו מתחילה, או איך שמכנים אותה, החופש הגדול. מגיע, ובני נוער מנצלים את התקופה לעבודות מזדמנות ולחסוך קצת כסף. איך עושים את זה באופן בטוח ואידיאלי, ואיך מתמודדים עם המעסיקים שלא ישלמו לכם שכר. נשוחח הבוקר עם ג'הד עקל, ממלא מקום ויושב ראש האגף לאיגוד מקצועי לשעבר בהסתדרות. סבח אל-חיר.
סבח אל-חיר.
בני נוער שמעוניינים לעבוד בחופשה, מה עליהם לעשות?
קודם כל, מה שעליהם לעשות, הדבר הראשון, אם הם מאתרים הזדמנות עבודה או מקום עבודה, קודם כל הם צריכים להצטייד בתעודה רפואית מרופאי המשפחה, שבריאותם תקינה, צילום תעודת זהות של ההורים, במידה ועדיין הם לא קיבלו תעודת זהות, ולהגיש את זה זה חובה, להגיש את זה למעסיק, ואחרי זה מתחילים את התהליך של קבלה לעבודה.
אוקיי. במקרה שמעסיק לא שילם את השכר ההולם והקבוע, לפי החוק, מה צריך לעשות?
לפי החוק, קודם כל, זו עבירה, וניתן לומר שהיא עבירה לא רק עבירה על חוקי עבודה, אלא היא במסגרת עבירה פלילית. ובמידה ונתקלים בתופעה כזו, ואני מקווה שהתופעה הזו היא לא נפוצה, ניתן לפנות למועצת הפועלים, יש מחלקת הנוער הבריד ולומד, ולהגיש תביעה, וכמובן התביעה לא עולה לעובד כסף, וניתן להשיג לעובד כל מה שמגיע לו.
איזה טיפים אתה נותן לבני נוער בכדי שיעבדו וגם יענו מהחופשה?
קודם כל, הטיפ הראשון שאתה הולך לעבוד, זה מה שנקרא להתייחס לזה גם כמעין התנסות בשוק העבודה מצד אחד, ומצד שני לשמור על הכללים, אם זה כללי בטיחות במקום העבודה, עם ההנחיות של המעסיק, כמובן חובת המעסיק לתת לעובד ברגע שהוא מתקבל לעבודה עם אישור שהוא התקבל, מה התנאים שסוכמו, מה השכר, מה שעות העבודה, כל הנושאים האלה חובת המעסיק לתת לנער העובד, וחשוב מאוד שכל נער, אם במידה והמעסיק לא נתן לו את הדברים האלה, שידרוש אותם, וזה על פי חוק, כמובן. הדבר השני, לזכור דבר אחד, עבודה היא עבודה מזדמנת, כמובן. ואם היא עבודה מזדמנת, אז עלינו לזכור שאנחנו ננצל את ההזדמנות הזו, נהנה ממנה, נרוויח קצת כסף, אבל לא לאבד את הראש ולחזור לבית בריאים, שמחים, ואחר כך לחזור ללימודים ולמישור הלימודי.
אוקיי, למה חשוב לתאם את כל העניין העסקתי בין בני נוער עם ההסתדרות?
לדעתי, מהניסיון שלנו, למשל אני אתן לך כמה נתונים שאנחנו נתקלנו בהם בשנים האחרונות. לא מעט מעסיקים מנסים לנצל את הנער העובד וחושבים שהוא לא יודע את החוק ואין מי שיגן עליו ואין מי שישמור על הזכויות שלו. ולדוגמה, בשנת 2016 זכינו בהרבה תביעות, כמעט ב2 מיליון שקל, לטובת נערים שעבדו ולא שילמו להם כסף.
וואו, המון כסף.
המון כסף, נכון, המון כסף. ולכן אנחנו אומרים לנערים, אתם חיים בחברה שיש בה חוקי עבודה, שיש גופים כמו הנוער עובד ולומד וההסתדרות שיכולים לגן עליכם. במידה ואתם נתקלים בכל מיני מעסיקים שמנסים לתחמן אתכם, הדלתות פתוחות ויש לכם גב ויש לכם גם מי שיגן עליכם.
אני מבינה שלבני נוער שהעובדים יש זכויות והדבר אינו הפקר, כמו שחלק מהמעסיקים מתאר לעצמו.
קודם כל, אנחנו מדברים על חוק העסקת נוער. זאת אומרת, זה חוק, לא תקנות ולא הוראת שעה ולא ספיחים של מה שנקרא תקנות, אלא חוק.
Okay.
יש חוק שנקרא חוק עבודת נוער, ועבודת נוער יכולה להיות גם לא בקיץ. יש כל מיני חופשות, יש כאלה שעובדים סופי שבוע וכל השנה, אז לכן יש חוק שמסדיר את כל היחס בין העובד למעסיק. הדבר, הטיפ הלא פחות חשוב, שאסור להעסיק בני נוער בעבודות מסוכנות. ולראייה, שר העבודה והרווחה קץ לפני שבוע הוציא הוראת שעה, כי היה ניתן להעסיק נוער בעבודות בנייה. ולאור כך שנהרגו לצערנו 5 נערים בתקופה האחרונה בכל מיני אתרי בנייה, הוא הוציא צו שעה, אסור להעסיק בני נוער באתרי בנייה. וזה דוגמה, למשל, לעבודה מסוכנת, או עבודת התקרקעית, או ריתוך, או מכונות חיתוך, וכל מיני עבודות מסוכנות, אסור להעסיק את בני הנוער במקומות האלה, ועל המעסיקים לדעת את זה, ועל הנערים לדעת את זה. ויש עבודות, אפילו צריך אישור של שר העבודה, למשל, העסקת ילדים או נוער, למשל מדיה, פרסום וכל מיני דברים. וחובה לקבל אישור מהשר לגבי הדברים האלה. ולכן אנחנו מדברים על חוק שמסדיר כל הנושא של העסקת בני נוער, אם זה בחופשה ואם זה במהלך השנה.
תודה לך, מר ג'הד עקל, ששוחחת איתנו הבוקר, ממלא מקום יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי לשעבר בהסתדרות. תודה לך.
תודה לכם ושלום. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
פטור.
אנחנו רגע לפני תחילת החופש הגדול, וכידוע לכולנו, יש לילדים שלנו יותר זמן פנוי בבית, בחצר ולפעמים בכבישים. איך נזהרים? מה עושים אנחנו כהורים? בוקר טוב למקבולי נסר, מנהלת אגף ההסברה לחברה הערבית ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
בוקר טוב.
המון תאונות קורות בחופש הגדול. איך אפשר למנוע זאת?
כמובן צריך תמיד לחשוב מראש שהפוטנציאל והסיכון קיים וגדול, וצריך להאריך, כאילו, החשיבה המוקדמת של ההורים, של כל הגורמים והשירותים שעוסקים בנושא צריכים להאריך, ואז כאילו לנסות לעלות מודעות לפני, להזהיר וגם להגביר פעולות בזמן הקיץ בכיוון הזה. זה מה שאנחנו יכולים לעשות מבחינת העלאת מודעות, אבל בבנייה של תפיסה בטיחותית אנחנו כל הזמן עובדים על העלאת המודעות, על התנהגות בטיחותית שהיא דיפולט, שהיא ברירת מחדל של התנהגות של האנשים, ואנחנו מקווים שפעולות האלה יצטברו ובסוף יהיה לנו, נגיד, תרבות מסוימת של נהיגה בטוחה ושל כבוד לכל משתמשי הדרך.
יפה פתחת, יפה אמרת. כדי להגביר את המודעות בכלל ובפרט בחברה הערבית, אנחנו יודעים על אחוז מאוד גבוה של תאונות דרכים והרוגים מהחברה הערבית. מה אתם עושים?
לפני שאנחנו מספרים גם מה שאנחנו עושים, אני כאילו גם אציג תמונת המצב שהיא די די קשה.
בבקשה.
במיוחד בחברה הערבית. שנת 2017 סיימנו את השנה עם ירידה מועטה במספר הרוגים בכלל במדינה וגם בחברה הערבית, אבל עדיין אחוז של הנהרגים, הרוגים בחברה הערבית הוא יותר משליש, למרות שהחברה הערבית היא 20% מהאוכלוסייה. אנחנו רואים עוד תופעות מאוד מדאיגות בתוך הנתונים, בתוך המסה של ההרוגים בחברה הערבית, שיש אחוז גדול של צעירים, יש אחוז גדול של נהיגה ללא רישיון. גם השנה עד עכשיו היו נהרגו 6 נהגים במדינה ללא רישיון, כולם היו מהחברה הערבית. חלק מזה גם היו נהגי אופנועים, 6 נהגי אופנועים גם נהרגו השנה בחברה הערבית, וחלק מהם היו ללא רישיון. אז ככה אפשר למקד,
כן.
מכל מגוון הבעיות והתאונות שאנחנו מכירים והסיכונים, האוכלוסייה הכי בסיכון בחברה הערבית היא הצעירים, והיא מהווה חלק גדול גם מהנפגעים הצעירים במדינה. אני יכולה לספר לך, כאילו, בשכבת הגיל 15 עד 24 בשנה שעברה, נהרגו יותר בעצם 52 צעירים ערבים, שהם למעשה כמעט 57% מהנהרגים שכבת הגיל הזו. צעירים ערבים נהרגים ב-10 מהאחוז שלהם במדינה, וזה הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם כל הזמן. אבל בנוסף גם אנחנו בעבודה שהיא שותפת כל השנה לפי העונות, לפי גם המצבים, לפי האירועים שקורים, לפי עונות בשנה כמו רמדאן עכשיו, שאנחנו מכינים הרבה כאילו חומר הסברה וקמפיינים גם ברדיו וגם באמצעים הקיימים, על מנת להעלות את המודעות באותם נושאים באופן שוטף, ללא קשר גם לנתונים, אלא בגלל שאנחנו יודעים ומצפים שבנסיבות כאלה חייבים להיות יותר ארוכים.
כן, ראיתי שאתם מנהלים עכשיו קמפיין פרסום לאחרונה שמדבר על תופעת שכחת הילדים בתוך הרכב. היו גם מקרים טרגיים אצלנו.
כאילו זה אחד הנושאים, למרות ששכיחת ילדים היא לא תכלס כאילו תאונת דרכים, אלא התנהגות שקשורה לרכב ולאחריות של ההורים על הילדים בתוך הרכב. אז גם הורים שלא מקבדים לחגור ילדים, אנחנו לצערנו רואים את התופעות של הרשלנות, של שכיחה, כל מיני תופעות כאלה קורות. אנחנו הוצאנו כאילו בשבוע שעבר ממש בצורה דחופה תשדירים חדשים בנושא שכיחת ילדים. היה נושא שקרה לא בתחום של הקו הירוק נקרא לזה, אבל היה באזור של עזריה, 3 ילדים נכנסו לרכב בטעות, ננעלו שם, והתוצאה הטרגית הזכירה לי כולם מה שקורה בקיץ, ולכן היינו צריכים גם להזכיר כחלק מהפעילות שלנו. האמת, כאילו, הזכרת גם עוד נושאים, נושא של חצר, דברים כאלה, גם בחברה הערבית מוכרת תופעה מאוד מאוד מצערת של תאונות חצר. כמעט בעשר שנים האחרונות יותר מ-60 ילדים נהרגו מתחת לגיל 4 בתאונות חצר. חצי מהם, כאילו, יותר מ-70, או יותר מ-95% מחברה ערבית, ו-50% מתוכם הם בחברה ערבית בנגב. אז גם, כאילו, זה עוד מוקד שקשור לילדים,
כן.
שקשור להתנהגות שאנחנו
יותר מתכוונת
חייבים.
גם לתאונות קטלניות בחצרות הבתים, כמו דריסת ילדים במהלך הנסיעה ברוורס.
גם ברוורס וגם בנסיבות אחרות, לפעמים גם רכבים שהם באים לשכונה, הם לא מודעים או לא לוקחים בחשבון עד כמה יש ילדים או שיש אי פיקוח על הילדים. כן. נהגים היום צריכים גם להבין, כאילו, יש אחריות, האחריות הראשונה היא על ההורים. Mm-hmm. נקודה. ההורים חייבים בהשגחה בכל רגע נתון. כן. וגם להיות מודעים, לא להגיד לי זה לא קורה. נכון, זה אחריות ההורים, אבל הנהג צריך לקחת בחשבון, אם הוא נכנס לשכונה, נגיד ככה, כאילו למשל היה מקרה של תאונה מאוד מאוד מצערת לתינוקת בת שנה וחצי, שיצאה מהבית ליד מסעית שבה בכלל נהג המסעית עצר לרגע לשאול על כיוונים ומשהו, חזר לרכב, הוא לא ראה כלום, כמובן אנחנו עכשיו לא מנתחים את הנושא של האחריות, אבל כל נהג, בנוסף לאחריות ההורים, חייב לחשוב ולערך ולהגיד, איפה שאני נמצא בחברה הערבית, צריך לשים לב לילדים איפה הם נמצאים, על מנת שזה לא יקרה. לא בעצם להשית את האחריות כל הזמן, זה על ההורים, זה על הנהג, זה על המשטרה. כל אחד שיחשוב לו, זה אחריות שלי קודם כל.
כל אחד צריך לקחת על עצמו את האחריות ולעשות את התפקיד כמו שצריך, ואז לבוא בתלונות למישהו אחר.
זה למעשה, אני יכולה להגיד לך, על זה מתבססת גם כל האסטרטגיה שלנו, שאנחנו חייבים כאילו לדחוף כל אדם, באשר בכל תפקיד שקיים, כן. לקחת את האחריות האישית שלו ולחשוב מה אני עושה בכל סיטואציה, לפני שאני חושב מה אחרים עושים.
100%. כדי להטמיע את המודעות צריך להתחיל ולרקום את זה מגיל צעיר. האם אתם עושים פרויקטים בבתי הספר?
כמובן, קודם כל צריך להסביר שהרשות הלאומית גם עובדת עם הרשויות המקומיות, וגם במיוחד הרשויות המקומיות הערביות, בשל הנושא כל כך קריטי בחברה הערבית, אז יש טיפול גם שונה. למשל בחברה הערבית הרשות קיימה תוכנית של יישובי מיקוד, בכל שנה שמים מיקוד על 25 יישובים שמייצגים אחד את היישובים שיש בהם אחוז בגעות גבוה, על פי הנתונים שלנו. מצד okay. שני, אנחנו גם לוקחים יישובים וערים מרכזיים שחייבים כל הזמן לעבוד בהם. בנוסף גם לייצוג של יישובים מהדרום, מהנגב, מהמרכז, מהצפון, לפי החלוקה של האוכלוסייה. ביישובי המיקוד, כמובן, מתקיימת פעילות מוגברת של העלאת מודעות, גם תקציבים וגם פיתוח, תוכניות תמרור בתוך היישובים.
אז זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, תוכניות להציב שילוט, תמרורי תנועה, אנחנו חסר לנו ביישובים הערבים, אנחנו לא רואים את זה בכלל.
כמובן, יש בעיה תשתיתית בתוך החברה הערבית, אם זה בגלל גם המצב של הבנייה, של הכבישים, של מה שאנחנו מכירים מהסביבה הקרובה שלנו.
כן, של תכנון ובנייה.
אז גם הטיפול בכל הנושא של תוכניות תמרור, זה מתקיים בתיאום, בשיתוף פעולה עם הרשויות. בחלק מהערים, את יכולה להבחין כבר, בחלק מהיישובים הגדולים בחברה הערבית, למשל, את היציאה לפועל של תוכניות התמרור האל. למשל, אני יכולה לתת לדוגמה את הכביש הראשי בסכנין. כן. עוד שם את כל הנושא של מיתון תנועה, כל הסימון של המדריכות, מעברי חצייה.
נכון, אבל את יודעת, שם יש לך גם את יש לך את המקום, יש לך את התשתית, וזה זה זאת עיר, זה מקום רחב, אבל אני מדברת על היישובים הקטנים יותר.
מדברים לא רק על כבישים ראשיים. זה נכון וזה מוכח שהתשתיות הם חלק מהבטיחות, וגם אנשים מתנהגים בטוח יותר, אגב, כשיש להם תשתית יותר בטוחה.
כן.
זה מעודד. תשתית מפותחת, תשתית יותר טובה, מעודדת התנהגות יותר בטוחה. אבל כשאנחנו גם דנים בנושא של התאונות הקטלניות, איפה הם קורים ומה קורה, אנחנו רואים שכמעט 90% מהתאונות הקטלניות, כאילו הגורם האנושי הוא הגורם המרכזי שמביא לתאונה. בנוסף, כאילו, יש אלמנטים אחרים של אכיפה, יש אכיפה, היעדר אכיפה, עניין תשתיות, לא תשתיות, אבל בנוסף, כאילו, הגורם האנושי עד היום הוא הגורם המרכזי לתאונות. בנוסף לכך, שכמעט 60% מהתאונות הקטלניות של החברה הערבית קורים
בכבישים בין עירוניים שהם לא בהכרח בסביבה של המקום. טוב, אני אגיד לך, זה בגדול מה שאנחנו יודעים, ואנחנו כאילו, חייבים להמשיך לדבר על נושא של הגורם האנושי והתנהגות ואחריות אישית. אבל במקביל, אנחנו רואים שיש עלייה בתאונות בתוך היישובים. למשל, בין שנת 2016 ל-2017, הייתה עלייה בתאונות בבין עירוני הקטלניות בחברה הערבית, מ-27% ל-38%. תאונות קטלניות שהיו בהם הרוגים, 38% קרו ב-2017 בתוך היישובים הערבים. לכן אנחנו גם מטפלים ומנסים לעבוד המון על כל נושא של חגורות בטיחות, מושבי בטיחות. היה לנו קמפיין ענק בתחילת השנה, בפברואר השנה, בנושא חגורות בטיחות. קמפיין שגם הגיע באמת לחשיפה גדולה וענקית בחברה הערבית. כמעט 80% לפי הנתונים שלנו נחשפו לקמפיין. אנחנו מנסים לפתח גם חומרי הסברה שלנו, גישה חדשה, גישה שהיא ייחודית.
תודה רבה מקבול לנסר, נאחל לכולנו שנעבור את החופש הגדול בשלום.
תודה לך מעט.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
הוצאת לטבעת בימי הורסת, אחרי זו קלה קיבלת מהרסת. יש דיבור בכל העיר שאתה תפוס, הבת של השכנה בדיכאון על הפספוס. אז קדימה ילדים, למה עוד מחכים? מה שיבוא יבוא בנות וגם בנים. שימחתם את ההורים ואת כל המשפחה, כל מי שיושב גנוב תבוא לרחבה. יאללה, יש פה מסיבה לילה, זה יאללה בלגן, חתן קלה בחפלה, צלם אותם צלם. שברת את הכוס וכולה מרחפת, עם כולם ברחבה היא מאלפת. יש דיבור בכל העיר שאתה נשוי, רק הקנאים יגידו אתה לא שבוי. אז קדימה אנשים, למה עוד מחכים? תנו להם כפיים שיגיעו לשחקים, לבילה עם בריכה ויקימו משפחה. הלילה אין אחד שלא קופץ ברחבה.
לסופר הלבנוני ג'ובראן חליל ג'ובראן אומר, בין מנטוק לם יוקסד, בין דבר שנאמר ללא כוונה, ובין מקסוד לם יונטק, ובין כוונה שלא נאמרה, תדיעו לכפיר מן המחבה, נאבדת לה שם המון אהבה בין לבין. אז תאהבו ותחיו את החיים איך שאתם רואים לנכון, ותעשו מה שאתם רוצים, אוהבים, תגשימו את חלומותיכם, ואל תפלו לבין לבין, כי שם זה אבוד. זהו חברים, אנחנו חותמים, סוגרים את תוכניתנו של על הסובה. חייתם יחד איתי מעד כיוף נטור. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא המודעי הטכנאי, ומגיע לו המון ברכות, מזל טוב. חתן טרי, מברוק, יעריס מברוק. מאחלת לכולנו סוף שבוע קסום, מלא בשמחות, ורק נותר לי להתגעגע אליכם. רח אשתקלקו. להתראות, אילה לקע.
יראיתת מג'ית, תחרום עיני רפותה. تلعب بالصوت في لعبتك يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما عشت لحظتها ومثل كأن عيونك صار لي بعرفها عمره كأني ما دقت طعم العمر وهبت مشاعر ما كنت عارف وصفا غلت ما بين العدل وخيال الضجر ومثل كأن عيونك صار لي بعرفا عمره كأن ما دقت طعم العمر وهبت مشاعر ما كنت عارف وصفا غلت ما بين العدل وخيال الضجر لو فتحت عيوني عالدنيا لو ما غفيت على أجمل نصة يوما لصحيت لعرفت اليوم لبكيت لضحكت بيوم ولا أوهامي حلمت فيك بنوما لو ما عيش الفرحة مش من حقي لو ما اشعر اني ملكت العالم يوما لا خسرتك ولا حالي خسرت يا ريت بيوم اللي اخترت صدقت زنوني وحكيت ولوما